חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא פרשת בו, ובעזרת השם רציתי לעמוד על מידת ההכנעה, שהוא בעצם המושג של עבד השם ואמונת חכמים. פרשתנו כותבת את מצוות קידוש החודש. בפרק י"ב פסוק ב', החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא, לכם לחודשי השנה. ויש לשאול מאזינים יקרים, מדוע עם ישראל שונה מכל אומות העולם? כולם מונים לשמש, ואילו עם ישראל מונה דווקא ללבנה. שנית, מדוע זו המצווה הראשונה שעם ישראל קיבל, והקדימו אותה לכל תרי"ג המצוות הנוספים? ויותר מכך, כתוב בילקוט שמעוני, ברמז קפ"ז, החודש הזה לכם, אמר רב יצחק, לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם. ולמה התחיל מבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, כמו שמובא ברש"י בתחילת בראשית. איך ייתכן שזו המצווה שבה צריכים להתחיל את התורה, קודמת לכל המצוות? למה? שאלה שלישית, למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותם בעודם במצרים, עוד לפני מתן תורה? למה הקדוש ברוך הוא הקדים את המצווה הזאת כל כך, במיוחד יותר מיתר המצוות? והשאלה הרביעית, שאנחנו מוצאים שחז"ל הפליגו מאוד בשבח המצווה הזאת, עד שאמרו כל מי שמברך את החודש בזמנו, כאילו מקבל פני השכינה. כל כך נתנו חשיבות למצווה הזאת. למה? מאזינים יקרים, אחת הבעיות הקשות זה לקבל דעת תורה. לצערנו רבים וטובים חושבים את עצמם חכמים יותר מכולם, מבינים יותר טוב מגדולי ישראל, ובפרט שיש לזה תוספת נופך, שמבינים שכל גדול מוקף באנשי אמונו, ועל פיהם יישק כל דבר, כך שבעצם אומרים שכל מה שנאמר בשם גדולי ישראל, זה הכל דעתם של הסובבים שמנצלים את הבמה ואת הקרבה, אבל אין דעת גדולי ישראל כך. אז ודאי שכבר ממלא הוא לא מקבל. הווה אומר שבעצם הוא לא מוכן להכניע את עצמו, אלא נוהג בקשיות עורף, כמו שאמר משה רבנו, עם כשעורף. וההשלכות של התכונה הזאת זה לא רק מעבודת השם, אלא גם בין אדם לחברו או בתוך ביתו. המידה והתכונה הזאת יוצרת אווירה אחורה בתוך הבית ובחברה. לזאת התורה הקדושה מתווה לנו את דרכה של תורה, כיצד על האדם לנהוג באורח חייו על פי גדולי ישראל, כמו שנבהר. והנה נקדים לכך שהגמרא במסכת שבת בדף למד א' עמוד א' כותבת שבעצם כל התורה כולה מושתתת ומתקיימת רק על ידי תורה שבעל פה, רק על ידי אמונת חכמים. שהגמרא מספרת שם על אותו גר שבא להתגייר ואמר, על מנת שאני אלמד רק תורה שבכתב ולא רוצה תורה שבעל פה. שמאי כמובן דחה אותו, אבל הלל קיבל אותו. אמר לו, תבוא, אתה רוצה רק תורה שבכתב, אין בעיה. אבל איך אתה יודע לקרוא תורה שבכתב? אתה לא יודע. צריכים ללמוד אותיות, צריכים ללמוד לקרוא. אז הוא התחיל ללמד אותו. אומר לו, היום זה א' וזה הצורה של ב' וזו הצורה של ג' וזו הצורה של ד'. אמר לו, תחזור על האותיות האלה. למחרת הוא בא, הפך לו את הסדר. את א' עשה לו ב', את ב' עשה לו א'. אומר לו, אבל כבוד הרב, אני אתמול לימדת אותי אחרת. ואני חזרתי על זה, עכשיו אתה אומר לי אחרת. אמר לו הלל הזקן, אמר לו, תשמע מה שאתה אומר. מי אמר לך שמה שאתמול אמרתי זה נכון? אולי מה שאני אומר לך היום זה הנכון. מאיפה אתה יודע? יש לך הוכחות? לא. הווה אומר, אם אתה רוצה לדעת את האמת, אתה חייב להאמין לי. ואז אני אגיד לך, זה האמת וזה לא האמת. הווה אומר שאם אתה רוצה תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, לא שייך. אתה חייב עם אמונת חכמים. זה המפתח לקיום כל התורה כולה. לזאת המצווה הראשונה, דווקא קידוש החודש. והיה ראוי להתחיל בה את התורה, כיוון שזו המצווה שבעצם מבטאת את העניין שהקדוש הוא מסר את התורה לחכמי ישראל ועל פיהם אישה כל דבר, כדי ללמד אותנו שבלי אמונת חכמים לא שייך עבודת השם, לא שייך לקיים את התורה כולה. ולזאת המצווה הזאת ניתנה עוד בטרם היותו לעם, עוד בטרם שקיבלו את התורה. למה? לפני שהוא יוצא מהעבדות לחירות, הבסיס לקבלת התורה זהו קידוש החודש. לכן זו המצווה הראשונה, כדי ללמד אותנו עד כמה המצווה הזאת היא היסוד של כל עבודת השם של האדם. ולכן הגמרא בסנהדרין מדף מ"ב אומרת שכל מי שמברך את החודש בזמנו כאילו מקבל פני השכינה, כי בעצם זהו קבלת התורה. זו המצווה שבאה מביאה לביטוי את קבלת התורה. ובזה נבין שכתוב במגילת החשמונאים שאנטיוכוס גזר לבטל שלושה מצוות בבני ישראל: מילה, שבת וראש חודש. ולכאורה ראשי תיבות חמש, שמח. ולכאורה יש לשאול, קשה מאוד להבין, הרי אין ספק שמלכות יוון נהגה בחוכמה וחשבה היטב היטב מה לגזור על עם ישראל. אז אפשר להבין שהם גזרו לבטל את הברית מילה, כי זו מצווה שמבדילה בין הגוי ליהודי, שהיא חותם בגופו של האדם. מצוות השבת זהו בעצם יסוד האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים, ושבת והיא נפש, ובפרט שגם עם ישראל שובט ונח בשבת, ואילו יתר האומות עובדים. אפשר להבין למה הם רצו לעקור את שתי המצוות האלה, כדי להשוות את עם ישראל לכל האומות, כדי שלא יהיה שום הבלטה בין עם ישראל לבין יתר האומות. אבל הגזרה של ביטול ראש חודש, ביטול החודש, לא מובן. מה הם תפסו את המצווה הזאת של קידוש החודש? ישנם כל כך הרבה מצוות חשובות, הרבה יותר. טהרת המשפחה, כשרות, תפילין, כיפור, פסח. למה הם תפסו את הקידוש החודש? מה טמון ברעיון שבדבר? אבל כאשר נתבונן, מוריי ורבותיי, התכלית והמטרה של מלכות יוון זה היה לקעקע את התורה מעם ישראל, ולהופכם לעם ככל העמים. לכן מה הם רצו לעשות את זה בחוכמה? לבטל את החודש. החודש זהו ביטוי שבעצם כוונה לקידוש החודש, שניתן הכוח לבית הדין לקבוע את המציאות ואת הזמנים ואת החגים של עם ישראל, שהיא, על זה נאמר, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. האמונת חכמים הזאת הם רצו לעקור אותה מן השורש, כי זו השליטה של חכמי ישראל על העם ישראל. עד כדי כך שבירושלמי כותב שקביעת הזמנים שבית דין קובעים זה משנה אפילו את הטבע. הטבע נוהג לפי קביעתם של בית דין. זה הכוח של חכמי ישראל. את הבסיס הזה שעלה מושתת את כל התורה כולה, את זה הם רצו לעקור מהם. כמו שמסופר, הגמרא במסכת ראש השנה, בדף כ"ה עמוד א', מספר את הרבן גמליאל ורבי יהושע, שפעם אחת קיבלו העדים מבית דין של רבן גמליאל, וקידשו את החודש. אבל רבי יהושע חלק עליו. אמר שזה לא, העדות הזאת לא צריכים לקבל אותה. ונהיה מחלוקת מתי יחול יום כיפור. רבן גמליאל הוא היה נשיא עם ישראל, גזר על רבי יהושע, שיבוא אליו ביום הכיפורים שחל לפי החשבון שלו, כי הוא חלק עליהם, עם הארנק שלו ועם המקל שלו. והדבר הזה היה קשה לו מאוד לקבל, כי הוא יודע שיש פה איזה טעות לשיטתו, איך אפשר לבוא לבקש ממני לחלל את היום כיפור שלפי החשבון שלי. אבל מה אמרו לו חבריו? אם אתה לא תשמע לבית דין של רבן גמליאל, אם כן כל הבתי דין על משה רבנו אתה צריך להרהר אחריהם. אלא חובה עלינו לקבל את קביעת בית הדין, גם שזה נוגד את דעתנו. גם אם קידשו את זה בטעות זה מקודש. ולכן באמת מה הוא עשה? הלך אליו לרבן גמליאל ביום הכיפורים, לפי החשבון שיוצא לו, עם הארנק ועם המקל, וקיבל אותו רבן גמליאל בסבר פנים יפות, אמר לו, שלום עליך רבי ותלמידי, אתה רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבריי. הווה אומר ללמדנו, עד כמה צריך לקבל את חכמי ישראל, אמונת חכמים, כי זהו הבסיס לקיום כל התורה כולה. וזהו בעצם המצווה שהתורה מצווה אותנו, והלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם, לא תסורו ימין ושמאל, שזהו יסוד כל התורה כולה. הרי הגמרא אומרת, שמה בראש השנה בדף קפה אומרת, תנו רבנן, למה לא נתפרשו שמותם של הזקינים? כדי שלא יגיד אדם, מה, זה לא משה רבנו, זה לא אהרון. לכן כתוב, וכתוב בפסוק אומרת הגמרא, ויאמר שמואל אל העם אשר עשה את משה ואהרון, ואת אהרון. או כתוב פסוק אחר, וישלח השם את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. אז אומרת הגמרא, שקל הכתוב שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם. לומר לך, ירובעל בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו כאהרון בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אומרת הגמרא, ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאברים. ולכן אומרת הגמרא, כתוב, ובאת אל הכהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, וכי תעלה על דעתך שתלך למי שאיננו בעולם. אלא כוונת התורה לומר, אין לך ללך אלא אצל השופט שבימיו, ואל תאמר שבימים הראשונים היו טובים מהם, כי דור דור ודור ישף. הווה אומר, המושג של אמונת חכמים, קבלת דעת גדולי ישראל, זהו חלק, אולי זה הבסיס לקיום התורה כולה. בלעדי זה אין כלום. והקדוש ברוך הוא נתן את הכוח ביד בית דין, שעל פיהם יישק כל דבר. והטבע נוהג על פיהם, כמו שמסופר, ראיתי בספר, בשו"ת שאגת הרי, בתולדות של שאגת הרי. אז מובא שם בשם הגרים גורדון, רם של לומזה, שפעם אחד היה איזה אדם, שהיה לו איזה מום, שהוא מבחינת ההלכה זה נקרא טרפה, ואז לכאורה אין לו קיום, איזה עבר פנימי שהיה פגום אצלו. הוא רצה לעבור לעיר אחרת. בא אליו אבא שלו בחלום, ואמר לו, דע לך בני, אסור לך לעבור למקום אחר. למה? כיוון שהמום שיש לך הוא שני במחלוקת הפוסקים, אם זה טרפה או זה לא טרפה. אם אתה תמשיך לגור במקום שהשאגת אריה, שהוא מכשיר את זה, אז אתה תזכה לאריכות ימים. כי הטבע משתנה על פי הפסק. אתה תלך למקום אחר שפוסקים להטריף, אתה לא תוכל לחיות. כי זה המציאות. זה הכוח של חכמי ישראל. זה הכוח שהקדוש הוא מסר לעם ישראל. כמו שמסופר גם כן במסכת בממציאה בדף נ"ט עמוד ב', על מחלוקת חכמים מרבי אליעזר בתנורו של אחנאי, שרבי אליעזר הביא הוכחות מעל הטבע, שהיה לך כמותו. נעקר החרוב במקומו, עמת המים זרמה הפוך, כותלי בית המדרש כמעט נפלו, ולא רק זה, אלא בסוף יוצאת בת קול ואומרת להם, מה לכם אצל רבי אליעזר שהיה לך כמותו בכל מקום? ומה בסוף? למרות כל זה, עומד רבי יהושע הרגליו ואומר, לא בשמיים היא. הלכה כמו שאנחנו מחליטים, וככה נפסק להלכה. והגמרא מוסיפה, שרבי נתן פגש את אליהו הנביא, שאל אותו, מה עשה הקדוש ברוך הוא באותו זמן שראה את הוויכוחים האלה? אמר לו אליהו הנביא שהקדוש ברוך הוא היה מחייך ואומר, ניצחוני בניי, ניצחוני. מה ביאורם של הדברים? חזר רוצים ללמד אותנו, שהקדוש ברוך הוא נתן את הכוח לחכמי ישראל, לקבוע ולשנות אפילו את הטבע, ועל פיהם יישק כל דבר, ולא בשמיים היא. כי זהו יסוד קיום כל התורה כולה. בלעדי זה אין קיום לתורה כולה. וזה הכוח של חכמי ישראל. איך אפשר להגיע את זה, מוריי ורבותיי? הדרך להגיע לכך זה מידת ההכנעה. כלפי הבורא, כלפי חכמי ישראל. כי בלעדי מידת ההכנעה אין המשך, אין קיום לתורה. כי כשבן אדם לא נכנע, לא לפני הבורא יתברך, ולא לפני גדולי חכמי ישראל, זה נקרא כאילו כופר בכל התורה כולה. כי הוא מבין יותר מכולם, הוא יודע יותר טוב מכולם. זהו ממש זקן ממרא שאינו שומע בכל חכמי ישראל. כתב על כך רבנו בחיי בספר קד הקמח, על מידת ההכנעה. ידוע כי מידת ההכנעה הוא מעיקרי התורה ועבודה. שאין עבודת העבד שלמה אצל האדון, עד שינהג עצמו במידת העבדות. ומידת העבדות הוא ההכנעה, כי מתוך ההכנעה יהיה ליבו של אדם שלם עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הבסיס לקבלת עבודת השם וחכמי ישראל, הכל מתבסס על מידת ההכנעה. שאדם מכניע את עצמו לנהוג כעבד כלפי אדונו. רק אז יכול לזכות לקיים את התורה, לשמוע בכל חכמי ישראל. ולא רק זה, אלא הוא מביא את המדרש בהלכות שמעוני שכותב, כיוון שנכנע ליבה מיד מרחמים עליהם, כי על ידי אותה הכנעה הם מרצים את העוונות ולא צריכים לאיסורים. כמו הוא מביא שם את המדרש. ראיתי דבר נפלא על הדבר הזה, שראיתי איזה מאמר שכתוב, הכנעה הוא תנאי הכרחי לעשיית התשובה. למה? כי הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ז אומרת, נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. אמר רבי אחא בר חנינא, עלייה וקוץ בה, כתוב מצד אחד לשארית נחלתו, נושא עוון זה נפלא, אבל כתוב לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו. מה הפשט? אלא אומרת הגמרא, למי שמשים עצמו כשיריים ללמדך כי ההכנעה תשתית התשובה. בלעדי ההכנעה אדם לא מסוגל. אם נשאל את השאלה למה דווקא ההכנעה, יש כל כך הרבה מידות וכל כך הרבה מצוות, אלא חזל כאן מלמדים אותנו שסגולותיה של עמידת ההכנעה, הביטול וההכנעה מכשירים את האדם להיות כלי המקבל את השפע האלוקי. כל עוד והאדם טוען לאישות עצמית, להוויה אנוכית, הרי שבהכרח הוא מסלק ממנו את האישות האלוקית. הכנעה זה סילוק, הפשט הוא הביטול של האישיות שלך כלפי בורא עולם, וממלא כלפי חכמי ישראל כמו שהתורה מצווה אותנו. זהו הבסיס, זהו הכלי קיבול לקבלת התורה והמצוות. ולכן אני אומר באותה הזדמנות, רציתי להטריע לצערי הרב, התופעה הקשה שקיימת בימינו, אלה שקמו ומתנגדים לחיסונים, אשר הרי על החיסונים יצאו בהכרזה, כל גדולי ישראל חברו להם יחדיו מכל המגזרים, ספרדים, ליטאים, חסידים, כל המגזרים, לא פוליטי ולא עדתי, שום דבר, כולם יוצאים בדעה משותפת, שחובה ומצווה לעשות את החיסונים. ובכל זאת מה קורה? קמים להם כמה אינשי דלומעלה, שהם קוראים לעצמם רבנים, ועומדים בטענות כאלה מטופשות לבוא ולומר שגדולי ישראל לא מבינים, וגדולי ישראל לא מודעים, וגדולי ישראל משוחדים, כל מיני טענות שווא, ריבונו של עולם, עוקרים את אמונת חכמים, שומו שמיים. דבר שאפילו היוונים ניסו ולא הצליחו, באים בימינו קמים כאלה ומתיימרים להיות יותר חכמים מכל גדולי ישראל ביחד. ולא רק זה, אלא גם כן כל חכמי הרפואה, כל המומחים ברפואה, כולם בדעה אחת, גם אם יש חריגים תמיד, זה, האם שומעים לכל מומחי העולם או שומעים לכמה בודדים שהם מתיימרים להגיד שהם יודעים יותר מכולם? הרי המציאות היא לא ככה, הרי לצערנו הרב, הרי בן אדם כשיש לו איזה חולי, איזה מחלה, הוא הולך לרופא וסומך על מה שהוא אומר, ומחללים על פיו את השבת ויום הכיפורים, וככה גם אותם מתנגדים, יהיה להם בעיה בלב, יהיה להם בעיה פנימית באיזה איברים פנימיים, מה הם יעשו? הם יגידו, אתם לא מבינים הרופאים, אתם לא יודעים, הם ירוצו על ארבע לשם, ויסמכו מה שהרופא אומר, ויחללו שבת ויום כיפור. אז מה קרה פתאום שבחיסונים נהיו לי חכמים גדולים, מבינים גדולים, יודעים יותר מכולם, יודעים יותר מכל מומחי הרפואה, יודעים מכל גדולי ישראל, רחמנא ליצלן, איך יש שוטים כאלה וטיפשים שעדיין שומעים לכאלה אנשים שפשוט כופרים בתורה? איך הם מסוגלים לעמוד נגד כל גדולי ישראל? הרי על פיהם אישה כל דבר. גם הטבע ישתנה על פיהם. איך אפשר לעשות כזה דבר, רחמנא ליצלן? וזה יותר חמור, מלבד שהם מתאבדים ומאבדים את עצמם, מאבדים אחרים שעתידים לתן דין וחשבון על כל נפש, רחמנא ליצלן, שנפטרה בגלל הדעות שלהם, שהשפיעה לא לעשות חיסונים, רחמנא ליצלן. אבל מלבד זה, איך אפשר לעקור את מצוות קידוש החודש, שעליה מושתת כל התורה כולה, האמונת חכמים, דעת גדולי ישראל בכל דור ודור, הלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. זה כואב הלב על התופעה החדשה שקורית בימינו, רחמנא ליצלן. ובאמת, אם אנחנו נתבונן בכל נושא של יציאת מצרים, על מה, למה פרעה נענש? בגלל שהוא לא נכנע. אחרי מכת ברד אומר לו משה רבנו, ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראון מפני השם אלוקים. ומוסיפה התורה עוד שתי פסוקים מעניינים. והפשתה והשעורה נוקטה, כי השעורה אביב והפשתה גבעול. והחיטה והקוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. ויש לשאול מה קשור. מה זה מעניין ואת מי זה מעניין, מה קרה לפשטה ולסעורה ולחיטה ולקוסומת, מה זה קשור לכל העניין של פרעה? נראה לי לעניות דעתי פה התורה רוצה לרמז לנו. פרעה כל מה שהוא נענש בגלל שהוא נהג בקשיות עורף והקשה את ליבו ולא נכנע. והתורה מסמנת לנו ומרמזת לנו. תסתכל, יורד מכת ברד. אתה רואה את הפשטה והסעורה, הם נוקו, נשברו, למה? כי הם קשוחים, הם עומדים, זקופים, אז הברד שבר אותם. החיטה והקוסמת, כי אפילות הן המתכופפות, מכניעות את עצמם, אז הם לא נשברים. וזה בא ללמד אותנו כמה מוסר השכל. כל מה שהעונש של פרעה ומצרים, כי הם נהגו בקשיות עורף, והקשיות עורף הזאת היא מביאה את כל האיסורים. ולכן באמת כותב הרמב״ם מאיגרת המוסר לבנו, הוא כותב, תדע לך בני, פרעה מלך מצרים הוא יצר הרע באמת, זה מעין משל. ויוצא מזה הוא אומר לו שעיקר הרע הוא הגאווה של האדם שאינו רוצה להיכנע, ולכן באים עליו איסורים, רחמנא ליצלן. אבל בזמן שהוא נכנע, נגאל ונפטר מהם. כך כותב גם המשגיח הרב חזקאל לוינשטיין, זכרונו לצדיק וברכה, שכל התוכחה, אם אנחנו נקרא את התוכחה, הכל בגלל שנוהגים בקשות עורף, הם לא נכנעים לקדוש ברוך הוא. זה התביעה על פרעה. אם כן, נמצא שבעצם, זה המצווה של סחירת יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות של המצרים להיות לא לעבדים. המושג של העבדות, מה זה עבד? להיות כנוע, לעשות רצון הבורא יתברך, מכניע את עצמו, מבטל את עצמו, לשמוע בכל תורתו ומצוותיו. כמו שאנחנו רואים, כמו שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. כי לי ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. והמושג של עבד, זהו תואר העליון, עבד השם. עבד פירושו של דבר שהוא כנוע ומכניע את עצמו, מבטל את עצמו, את האישות שלו כלפי בורא עולם. לכן התואר הזה לא ניתן לכל אחד. זה תואר שניתן לאבות הקדושים, זכור לאברהם, ליצחק, לישראל, עבדיך. זה נאמר על משה רבנו, וימות שם משה, עבד השם. ויש לנו מסכת אבות דרבי נתן, בפרק 18, בפרק ג', כותב שם 18 נקראו עבדים. אברהם, יעקב, משיח, מלאכים, ישראל, משה ועוד ועוד. זאת אומרת, התואר של עבד, זהו התואר העליון, באים לתאר את גדולתו של משה, במה? עבדי. לא בחוכמתו, לא בזה שהוא פעל פעד דבר בו, לא בכל עלייתו להר סיני, לשמיים, לא שהוריד את התורה. משה עבדי, זה התואר העליון. מהו הביטוי של התואר הזה? התבטלות, הכנעה. זה המושג של התואר העליון של עבד השם. לכן מוריי ורבותיי, נבין היטב למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו למנות דווקא לירח ולא לשמש. למה? כיוון שכל המהות של עם ישראל דווקא בזה שהם מדמים את עצמם לירח שמעטה את עצמה. שהיא ביטלה את עצמה, הקדוש ברוך הוא, כשהיא באה ואמרה איך אפשר שני מלאכים בכתר אחד, אמרה לה, אז תמיתי את עצמך, אמרה לו, בבקשה, אני מוכנה להיות הקטנה, והכניע את עצמה. לזאת עם ישראל שונה מכל האומות העולם, כיוון שמידת ההכנעה זהו המאפיין את כל עבודת השם ואת כל התורה כולה, ואת זה הם קיבלו על עצמם, לכן הם מונים דווקא לירח, לעומת כל אומות העולם שנוהגים אחרת. כך גם התפילה, עיקר התפילה, מה המהות של התפילה? התפילה היא זה כשאדם מפנים ומבין שכל חייו תלויים בבורא עולם. והעיקר התפילה היא זה ההכנעה הזאת. כך כותב בספר חובת הלבבות, שער ח' בשער חשבון הנפש פרק ג'. הוא כותב, וראוי לך אחי שתדע, כי כוונתנו בתפילה אינה כי אם כלות הנפש של האלוקים, וכניעתה לפניו. זהו המהות של כל התפילה. זאת אומרת שכל הטעם שהתפילה מביאה לכניעה, בגלל שעיקר התפילה היא שאדם מבין שכל חייו ודרכיו תלויים בבורא עולם. אין שום דבר בלעדיו. כשאדם מכניע את עצמו, זה נקרא מתפלל לפני בורא עולם, נוהג כעבד לפני רבו. לכן באמת כותב, לא רק זה, כותב ספר חובת לבבות, בשער ו' בשער הכניעה, יש לו שער הכניעה בנפרד, שהוא כותב, מה זה הכניעה? היא שפלות הנפש, ושחותה ומאות ערכה אצלה, היא מידה ממידות הנפש, וכאשר תתיישב בה, יראו אותותיה על האיברים. ברגע שאדם ינהג במידת ההכנעה הזאת, אדם כנוע, יבוא לידי ביטוי, הוא אומר, מהם לשון הרכה, הקול הנמוך, הענבה בעת כעס, מעוט הנקמה. זאת אומרת, אלה השלכות והתוצאות של אדם שזוכה למידה הזאת. זה כדי שנבין שהכניעה זה לא המושג של הענבה. הענבה זה דבר אחד, שאדם צריך לדעת שכל מה שיש לו זה לא שלו, אלא זה של בורא עולם. אין לו במה להתרברב על השני. אבל כניעה זה ביטול העצמיות שלו, ביטול האישות שלו כלפי בורא עולם, כלפי חכמי ישראל. וזה בא לידי ביטוי גם בן אדם לחברו, שהוא לא נוהג להיות עקשן על דעתו, אז הוא הופך להיות נעים הליכות. יש אהבה ואחווה, שלום ברעות. לכן מאזינים יקרים, מכאן אנחנו עלה בידינו ללמוד עד כמה חשוב הדבר הזה, שאדם יעבוד על עצמו, להיות כנוע, שזה הבסיס, עמידת ההכנעה הזאת, היא היסוד לעבודת האדם כלפי הבורא יתברך, בינו לבין המקום, שרק בזה שהוא מבטל את עצמו, מבטל את דעתו, כלפי התורה וכלפי מצוותיה, כלפי חכמי ישראל, וכן בין אדם לחברו, כשאדם נוהג בהכנעה, אז יש בבית שלו שלום בית, שמחה, בחברה, נעים להיות בסביבתו של אדם שלא כל הזמן רק עומד על דעתו ונלחם על דעתו. יעזור השם שנזכה כולנו לרכוש ולקנות את מידת ההכנעה, ועל ידי זה נזכה לעשות רצון בוראנו ולהשרות אהבה ואחווה, שלום ורעות בביתנו, ונתברך בכל הברכות והישועות, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.